נדבר כמה מילים על הרב הירש, גם כי יצא לנו כעת ללמוד קצת את התורה שלו, וגם כי היורצייט שלו מחר בעזרת השם, היום בערב. אז נדבר קצת על הדמות, על מה שאפשר. הוא נולד בכ"ד בסיוון, תקס"ח, 1808, בהמבורג. אבא שלו היה דיין באלטונה, והוא ייסד תלמוד תורה בהמבורג. ומשם הוא נסע, למד שם, אחר כך הוא עבר, למד שנתיים באוניברסיטה, ואז המשיך לחכם רבי יצחוק ברנס, שהוא למד אצלו, שהוא היה אחד הרבס הגדולים שלו. אחר כך הוא, לא, נראה לי קודם הוא למד אצל החכם ברנס, אחר כך הוא הלך לאוניברסיטה שנתיים, אז הוא עזב והלך ללמוד אצל אורוך לנר, הוא היה תלמיד של אורוך לנר, ויקב יוקל אטלינגר, ומשם הוא חזר עוד פעם לאוניברסיטה לשנה, ואז התמנה להיות רב הגליל בנסיכות אולדנבורג. שם הוא התחיל את העבודה שלו בשטח. דרך אגב, הנושא הזה של האוניברסיטה היה מאוד מאוד חזק באותה תקופה בגרמניה. כל הרבנים היו ככה, כולל אורוך לנר בעצמו, שגם היה רב דוקטור. כן, זה, אולי היום זה נתפס קצת שונה ממה שזה נתפס אז. אז באותה תקופה בגרמניה זה היה מאוד מאוד מקובל. כל הרבנים היו צריכים להיות במצב הזה, ולא היה אפשרות לברוח או להימלט מזה. בכל מקרה, הרב הירש, כשהגיע, התחיל את הפעולה שלו באולדנבורג, שהייתה קהילה קטנה באותה תקופה אחרי הסיפור של נפוליאון, שהתפשט בעולם והביא איתו את האמנציפציה, את שוויון הזכויות ליהודים. נוצר מצב שרוב היהודים זרמו החוצה מהיהדות, הרפורמים השתלטו על הקהילות, הכריחו, סגרו את כל בתי הכנסת והכריחו את כולם לבוא להתפלל בבתי הכנסת הרפורמים שהם הקימו. בבתי הכנסת האלה כבר לא הייתה הפרדה מגברים לנשים, הם מחקו מהסידור כל אזכור לירושלים, ציון או גאולה, הם הגדירו את עצמם כגרמנים בני דת משה, הכניסו מקהלה של גברים ונשים לבית הכנסת, עוגב שהיו מנגנים עליו בשבתות וחגים, סוג של כלי נגינה גדול שהיה מקובל בכנסיות, עוגב, קיצור, עוד הרבה דברים שהם שינו שם בכל המובנים ובכל המושגים, הפכו את הבית הכנסת פשוט למקום שונה לגמרי ממה שהוא היה, שינו אותו גם בצורה שלו, הצמידו את הבימל לארון קוידש בשביל שה... כמו בכנסיות, הכומר עומד שם ומדבר, כך גם יהיה פה. קיצור, עשו הרבה עיוותים. והם סגרו פשוט את כל בתי הכנסת, סגרו את כל החדורים, והכריחו את כולם להגיע למצב שלהם, והיות והם היו ראשי הקהילה, והם שלטו על הקהילות, הם פשוט הצליחו לעשות את זה. בערים המצב היה די קשה. אבל לעומת זאת, בעיירות, בפריפריה, בעיירות הקטנות, המצב היה קצת יותר טוב. הרב הירש, שהוא היה רב צעיר, התחיל לעבוד, לנסות, לדבר עם אנשים, להסביר להם את התורה בצורה שתתקבל על ליבם. הוא התחיל בעיירות הקטנות, הוא התחיל שם באולדנבורג. מה שהיה מעניין זה שהוא בהתחלה הוא התחיל לעבוד על הספר חורב. ספר חורב זה ספר שמנסה לתת טעם מדעי יהודי לכל המצוות. זאת אומרת, לנסות לחבר את האנשים למצוות. זה ספר חורב. הזכרנו פה פעם את הספר חורב, כשהזכרנו את ההקדשה שהוא כותב בתחילת חורב להורים שלו. שהיא הקדשה מעניינת, אומר להוריי, שומריי בילדותי, מדריכיי בנערותי, וידידיי בבגרותי. זו הגדרה מאוד מעניינת על תפקיד של הורים מול ילדים. שומריי בילדותי, בילדות אנחנו צריכים לשמור על הילדים, מדריכיי בנערותי, בתור נער, אז אתה כבר לא יכול לשמור עליו, לעצור אותו מדברים. אתה צריך להדריך אותו לדברים. זאת אומרת, יש לו את אפשרות הבחירה של עצמו, ואתה מדריך, זה מדריך. מדריך הוא סוג של חבר שמלמד, אבל בתוך מקום של חברות, ובבגרות זה כבר ידידיי. זה כבר לא אפילו לא מדריכי, זה פשוט להיות ידיד. וזה התפקיד של הורים, כמו שהוא בעצם מגדיר את ההורים שלו, להוריי, שומריי בילדותי. באמת, יש לו המון המון רעיונות יפהפיים, והמון משפטים מאוד מאוד חכמים. והרב הירש, זיכרונו לברכה, חיבר את הספר חורב, רצה להדפיס אותו, ופשוט אף אחד לא הסכים להדפיס את זה. המוציא לאור לא היה מוכן להוציא את זה. הוא אומר כי זה לא רווחי, זה לא משתלם. קיצור, לא רצו להדפיס לו את הדברים. דרך אגב, מספרים שאשתו, קראו לה רבנית חנה, שמעה את הרב הירש אומר פעם כשהוא נכנס הביתה שאף מוציא לאור לא מוכן להדפיס את הספר. הוא ניגש לכמה מוציאים לאור שיוציאו את זה. אף אחד לא היה מוכן. איך ייתכן? מה? אומרת לו, מה? כזה ספר יפה? למה שלא יסכימו להדפיס אותו? אז אמרתי, תראי, להדפיס ספר כמו חורב, זה הדפסה יקרה מאוד. וכל מוציא לאור אומר שזה לא רווחי. הם משוכנעים, הרי המוציאים לאור משוכנעים, שבזמננו אף אחד לא מתעניין בספר שאומר שצריך להיות נאמן לתורה הקדושה. ועוד מסביר את כל ההלכות של המצוות, ואת הטעם ואת הסיבה וכל ההלכות של המצוות. לכן פשוט המוציאים לאור לא נותנים שום סיכוי שהספר הזה יופץ ויהיה רווחי, הם לא מוכנים. אז הוא אומר, מה... כן, הוא אומר, אני מסכים שאיתם שזה המצב, כי הרי אני בדיוק בגלל שזה המצב החלטתי לכתוב את הספר. לנסות כן לשכנע אנשים שיהיו נאמנים לתורה. הוא אומר, ואני מסכים איתם. טוב, אז אומרת הרבנית, טוב, אז אולי תנסה להדפיס את זה אצל לא יהודי. אולי מישהו יהודי, אז שבועים בזה שאין לנו סיכוי ואין לנו סיכוי. אבל אולי מישהו לא יהודי יסכים לעשות את זה. הוא אומר, טוב, אמר רביר, זה רעיון מצוין. יופי, את חכמה, מצוין, מחר אני הולך. אני נוסע לאלטונה, שיש שם מוציא לאור לא יהודי, שאולי ירצה להוציא את זה. קיצור, נוסע לאלטונה, עם הכתב יד של הספר חורב, והפגישה, גם המדפיס הגוי פחד להיכנס להשקעה הזאת. אז אמר, אבל המדפיס הגוי הציע לו, אולי תכתוב חוברת קטנה, עם התמצית של הרעיונות שלך, אני אדפיס את זה. אם אני אראה שיש עניין ציבורי בחוברת קטנה כזאת, אז נוכל להוציא לאור את הספר שביקשת. הוא חזר הביתה ומיד התיישב ליד שולחן הכתיבה שלו, ובזמן קצר כתב חוברת שהוא עורר את כל השאלות הבוערות שהדור הצעיר של יהודי גרמניה התלבט איתם בתקופה ההיא, וסיכם את התשובות בגרמנית, סגנון מאוד מעניין, זה נקרא איגרות צפון. 19 איגרות שהוא כותב לנער מתמודד מגרמניה בתקופה ההיא. עכשיו, במכתב שהוא כותב לאבא שלו, רב רפואל, הירש, כן, רב שמשן, ברב רפואל הירש, קוראים לו רב שמשן רפואל, אבא שלו קראו רפואל, הוא כתב לאבא שלו רב רפואל הירש, אז הוא מספר לו על הספר שהוא כתב, ועל החוברת שהוא כותב עכשיו, והוא רוצה לשמוע את חוות דעתו. ואבא שלו אמר לו שיכתוב את זה, שיחבר את הכתבים באותיות לשון הקודש. כמו שאידיש כותבים באותיות לשון הקודש. קיצור, למעשה, הוא קורא לחוברת הקטנה הזאת איגרות צפון, 19 איגרות על היהדות, על השאר חוברת נתפס, יוצא לאור על ידי בן עוזיאל. ככה הוא קינה את עצמו, בן עוזיאל, ובהתחלה הוא כותב, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. והמילים האלה, מי אמר אותם? יונסן בן עוזיאל. כך התחיל תהליך הכתיבה שלו, של הרב הירש, באותה תקופה. דרך אגב, האיגרות צפון, יש סיפור מעניין, זה ספר שמאוד מאוד נפוץ, מאוד מאוד הצליח, ובאמת אחרי זה הוא באמת גם התפיס את חורב. היה פעם שנפגשו רב ישראל סלנטר, רב ישראל סלנטר עם הרב הירש, ומי שמספר את זה, זה רב ינקב ליפשיץ, שהוא היה העוזר של רב יצחק אלחנן ספקטור. יש לו ספר, זה נקרא זיכרון יעקב, והוא כותב, זה כ-30 שנה, כדבי נטליה, כשהייתי צעיר, הייתי בעיר הבירה ברלין, בהילון נרו של ישראל עלי ראשי, אדמור רב ישראל סלנטר זצוקל, שהתגורר שם אז, ויצקתי מים על ידיו. והיה היום, בא בברלינה, בגיע לברלין, גם הרב הגאון העצום, אדמור רבי שמשון רפאל עיר זצל, אב בייס דין דפרושים בפאפדם, בפרנקפורט דה מיין, כן, יש שתי פרנקפורט, יש פרנקפורט ההודר ויש פרנקפורט דה מיין, פרנקפורט שיושבת על נער מיין, ושהחזיר האתרה ליושנה בארץ אשכנז, ליסה וליתן שם עם שרה מלכות, לקרוא דרור ליהודים הנאמנים בבריתם, שיוכלו להיבדל מעדת הרפורמר, שיוכלו להיבדל מהרפורמים, ולא יהיו עוד כפופים תחת ידם, להיות נמנים עמם, ולהחזיק ידי עוברי עבירה בממון שלהם. מה שהיה שקרה, זה תהליך מאוד מעניין שהרב הירש הוביל, זה אולי באמת צריך קצת להרחיב על זה, טוב, הסדר לא הכי מסודר פה, אבל שיהיה. יש באותה תקופה, מאז אחסם סויפר כבר ידענו שצריך להיפרד מהרפורמים. הרפורמים באמת עקרו את היהדות בכל צורה שהיא, ומאז אחסם סויפר לא היה מי שסבר שמותר להשתתף איתם בקהילה אחת. היה ברור שצריך לפרוש, הבעיה הייתה שלא הייתה אפשרות טכנית מצד המדינה. אחסם סויפר כותב בתשובס, בחילי גבוב, תשובה פייטס, אילו היה דינה מסור בימינו, הייתה דעתי להפרישם מעל גבולנו, לא ניתן מבנותינו לבניהם ומבניהם לבנותינו, כי איכה דלוי להמשוך הבשריו, שלא יהיה נמשכים אחריהם, ויהיה עדתם של הרפורמים כעדס צודק ובייטויס אונון ושאול. צדוק וביתו זה הצדוקים, ואונון ושאול זה הצדוקים המאוחרים יותר שהיו בזמן הגאונים. כל זה נראה לי להלוכה, ולא ילמי זה מבלי רשות, והוא מנדמלכה. זאת אומרת, אני חושב ככה להלוכה, אמר אחסם סויפר, בתשובה בחילי גבוב פייטס, אבל אני לא יכול להוביל את זה למי זה בלי רשות מהממשלה. וזולת זה ללא רשות, אומר, אם אין רישיון מהממשלה לעשות את זה, יהיו דברי בטלים ולא לא חשיבה. אז אני לא אמרתי כלום. זאת אומרת, הוא אומר, מה לעשות שיש שלטונות. אבל אתה מבין פה, מתוך התשובה הזאת, למרות שחשבו שזה הדבר הנכון לעשות, לפרוש מהרפורמים ולהיבדל לשתי קהילות שונות, לא הייתה אפשרות מצד השלטונות לעשות את זה. הרב הירש, ובאותה תקופה גם כן הכסב סויפר, הבן של אחסם סויפר, שזה כבר אחרי פטירת אחסם סויפר, התחילו להוביל את התהליך הזה בפועל. ובפרט שמאז אחסם סויפר והלך, דרך אגב, אחסם סויפר עצמו נולד בפרנקפורט, פרנקפורט דמיין. הוא הגיע מאותה עיר שבה פעל הרב הירש, הוא היה יק בעיקרון אחסם סויפר, ולכן גם בבית, אם הם מדברים גרמנית, סבתא שלי שהיא נכדה גם כן, תמיד הייתה, השפה שלהם הייתה גרמנית, כי זה מה שאחסם סויפר היה מדבר בבית. אבל הוא הגיע באמת מפרנקפורט, ובאותה תקופה הרב הירש ניסה באמת בכל צורה שהיא לגרום לפרישה הזאת לקרות, והוא פרסם אז מאמר בשם תביעת הסנדלר היהודי. זאת אומרת, בתביעת הסנדלר היהודי זה כאילו תביעה של סנדלר פשוט נגד הממשלה, שהיא כופה אותו לשלם מיסים, כסף, דמי חבר, לקהילה שהורסת את כל מה שיקר בעיניו. היא מחריבה את כל מה שקדוש לו. היא לא בשבילו שום דבר, הוא לא רוצה אותה. והמאמר מתאר איך החברי הוועד של הקהילה הורסים את הבית כנסת, הורסים את המקווה, הורסים את השחיטה, לא נותנים להתפלל, ועוד מלא דברים. איזה צדק חוקי או מוסרי, שואל הסנדלר, יש בלשלם מיסים לקהילה כזאת? זה מאמר שמציג מאוד בבהירות את כל הטיעונים נגד הרפורמים, וכל הטענות שלהם על קהילה והכל, הוא שם את זה ממש מאוד מאוד חריף. מאמר של רבשים של רפואל. והוא כותב שם תוך כדי, אומר אמס, ישראל אף על פי שחוטו ישראל הוא, אבל יהודי הרי לא יכול להקים קהילה ביחד עם משומדים, וגם הוא לא יכול להכיר כשלו קהילה או מוסדות קהילתיים שיוסדו ומתנהלים על ידי יהודים משומדים. אומר, הוא לא יכול רפורמים, משומדים אתה לא יכול לקבל, רפורמים אותו דבר. אין הבדל, אין כל קשר רוחני בין יהודי חרדי לרפורמי. אחרי שעברה חוקת הקיסרות, שהיא קבעה חופש דת ומצפון לכל המדינה, לכל אזרחי המדינה, אז נעשה רב שמשון רפואל הירש 27 פעמים תוך 4 שנים לברלין, כדי להציג את השקפת היהדות בפני הפקידים, ולקבל את הרשות, את הרישיון להקים קהילות נפרדות. זה המאבק שהרב הירש מסר בעבורו את נפשו, ממש. היה לו השגוח נפלאה, ואז יהודי בשם אדוארד לסקר, הוא היה משפטן מאוד מוכשר, בן למשפחה חרדית, אבל היה מתבולל, והוא היה, הידידים הכי טובים שלו היו ראשי הרפורמים, בגרמניה ובפרנקפורט עצמה, והוא ישב בבית המחוקקים הפרוסי, של פרוסיה, שברלין הייתה אז בירת פרוסיה, כן? והוא זה שעמד בסופו של דבר לטובת רבשים של רפואל הירש, והצליח לעזור לו. מעניין אדוארד לסקר הזה, ייזכר לטובה, שהוא זה שעזר לו מאוד. הרפורמים הרגישו שהם מאבדים את השליטה שלהם, כאילו הולך להיות עכשיו שכל החרדים יעזבו את הקהילות שלהם, יפסיקו לשלם להם מיסים. התחילו עם לחץ אדיר על כל בני הקהילה, אחד הדברים שהם השתמשו, סירוב לקבור בבית קברות. היית הבית קברות העתיק של פרנקפורט, שהיה שליטה שלהם, כי זה היה שייך לקהילה. אין דבר כזה. מי שיפרוש מהקהילה, לא יהיה לו אפשרות להיקבר בבית הקברות העתיק, יחד עם כל גדולי עולם, יחד עם קברות אבותיו. הם גם שללו כל שירותי קהילה אחרים, כאילו, עם כל העוצמה. וזה היה קשיים רגשיים, כאילו, אנשים, אתה יודע, פחדו לאבד את זה, להפסיד את זה, וזה, ולכן מעט מאוד אנשים פרשו. והקהילה בפרנקפורט נכנסה לוויכוח חריף מאוד, והיה שם את החרדים עצמם, נחלקו לשתי מחנות, הפורשים והלא פורשים. רב שמשון של רפואל התחיל עם מסע מקיף לעדות הפרישה, הוא חיבר קונטרס שנקרא הפרישה מן הקהילה. ושם הוא מתווכח עם כל החששות וחששות הפרנסה, והוא אומר, נכון, יש בזה חשש, אבל זה כאילו שהשם גדול, ובשביל כאילו שהשם הזה, שווה את החשש הזה. ומה שהוא אומר, אמר, ימנעו מאיתנו לקבר בבית העלמין? הוא אומר ככה, האדם לא אחראי לדאוג למה שיקרה עם הגופה שלו אחרי שהוא ימות. מה שכן הוא צריך לדאוג, זה לענות טוב על השאלה הראשונה שישאלו אותו בבית דין של מעלה. ושם ישאלו אותו, האם פרשת? זה השאלה הראשונה שישאלו את הבן אדם בבית דין של מעלה, לא איפה נקברת. והוא ממשיך, עדיף להיקבר בסקסנהאוזן, בבית קברות נוצרי, תחת צלב, מאשר להסכים לרגע אחד עם הדעות של הרפורמים. בקיצור, זה הרב הירש, בקיצור. נו, הוא כותב את זה ומדפיס את זה, זהו. הוא אומר, ועכשיו, ולמעשה, הם התחילו גם לעבוד על להקים בית קברות נפרד. בשביל לא להצטרך לרפורמים, ומאז הפרישה, זה היה סדם, נציאתי לשמיע גדולה, מאז הפרישה, עד שהם קיבלו את כל הראשונות והקימו את בית העלמין החדש, לא נפטר אף אחד מהפורשים. למעשה, האיום של הרפורמים אף פעם לא בא למימוש. אז הם פרסמו בעצם לחץ, עכשיו הרפורמים התחילים עם לחץ אדיר מכיוון הפוך. הם פרסמו תקנות חדשות, שבעצם נתנו אוטונומיה לחרדים, במסגרת הקהילה הכללית, ואפילו מימון כספי, שהחרדים, כאילו הכסף שלכם, הולך רק בשביל המוסדות שלכם, לא בשביל המוסדות של הרפורמים. הוא דחה את ההצעה על הסף, הרב הירש, לא הסכים בשום אופן לקבל את זה. אמר, הנה, אם אתם מוכנים לתת לנו, זה כל כך חשוב לכם להיות איתנו ביחד, ודאי שאנחנו לא נכיר בכם. אם בשביל הכרה אתם מוכנים לשלם, אפילו להחזיק חיידר, שאני יודע מה זה בעיניכם, אז אין סיכוי שאני נותן לכם את זה. יצור, אבל מבחינה היסטורית, לקח את הזמן, עד תוף ריש נונטט, לקח המון המון זמן עד שתהליך הפרישה הושלם. זה מאוד מאוד מעניין, היה אז ויכוח גם כן מאוד חריף בין הרב במברגר לרב הירש. הרב במברגר, הרב וירצבורגרוב, חלק בצורה קיצונית מאוד על הרב הירש בקטע הזה. מעניין ש... עד כמה שאנחנו יכולים לדון, אתה יודע, 120-150 שנה אחרי, הווירצבורגרוב עצמו, המשפחה שלו, משפחת במברגר, זה משפחה שנשארו חרדים עד היום. אבל מבחינה היסטורית אין ספק שהרב הירש צדק. כן, הרב הירש הצליח באמת להקים קהילה שהוא באמת... יש מכתב מעניין של רב חיים מויזר גרוג'ינסקי, שהיה בוויכוח אז שהיה בפרנקפורט בין הרב הירש לבין הווירצבורגרוב, בין הרב במברגר, אז יצחק דוד, נראה לי קראו לו, יצחק דוד במברגר, הוא מציין, יצחק דוד במברגר, הוא אומר, הוא מציין שזה, אי אפשר, אני לא יכול לדון בזה, אומר רב חיים מויזר, אני יושב פה בווילנה, רק חכם המכיר את מקומו וחי ודר באותה קהילה, הוא יכול לראות את הנולד, הוא יכול להגיד, אבל אני לא יכול, אני לא יכול. דרך אגב, היה, כשהקימו את אגודת ישראל, היה ויכוח האם לקבל את במברגר, את אלה שלא פרשו לקבל אותם לאגודת ישראל או לא, והרב ברויר, שהוא היה חתן של הרב הירש, הממלא מקום של הרב הירש, שהוא דרך אגב גדל בישיבות בהונגריה, אצל חסם סויפר, הוא היה בשיטה שאסור לצרף אותם לאגודת ישראל. והרב חיים מבריסק תמך בדעה הזאת, של ללכת עד הסוף עם כל הסגנון הזה של הפורשים. בכל אופן, זה מאוד מעניין, יש הרבה הרבה מה לדבר עליו, ובפרט ההתבטאות שלו עם עצמו. יש אחד המשפטים המדהימים של הרב הירש, שהוא אומר, אמת, לא צריכה הרבה אנשים שיתמכו בה בשביל להצליח. הוא אומר, השקר דרוש לו הרבה תומכים בשביל שיהיה לו ויכולת ביטוי. אבל אמת לא צריכה תומכים. הוא אומר, אמת צריכה דבר אחד. אמת צריכה אנשים שלא יפחדו לומר את האמת. הוא אומר, אמת אף פעם לא הפסידה בקרב. היא הפסידה רק שהתומכים שלה היו חלשים מדי מאשר להם להביע את דעתם. מה זה אמת? אתה לא צריך כוחות, אתה לא צריך גייסות. אתה צריך פשוט אומץ להגיד את האמת ולשלם את המחיר. זה כל מה שאמת צריכה. אנשים שלא פוחדים לשלם את המחיר בשביל להגיד את האמת. אחד המשפטים שלו, אני אין לי כעת את הציטוט שלו, אבל זה נמצא בשמש מרפא עמוד שין. זה נמצא שם, וזה גם מצוטט הרבה, אם תרצו, אני אביא את זה בהזדמנות. זה לשון ממש יפה. יש לו עוד קטע שהוא מתאר את עצמו, במבט שלו הוא מתאר שאני עומד ליד בניין, והבניין בוער, ואני יודע שיש ילד בפנים, וחייבים להציל אותו. ואני עומד ואני מסתפק, להיכנס, לא להיכנס. ואני יודע דבר אחד, אני אכנס פנימה. אני אנסה להוציא את הילד. יכול להיות שהבניין יקרוס עליי תוך כדי שאני אנסה. יכול להיות שאני אאבד את החיים שלי. אבל אני יודע דבר אחד, שאת מה שיכולתי לעשות, עשיתי. וזה עוד אחד מהמשפטים שהוא כותב, וזה בעצם הייתה הגישה שלו גם כן. הוא התחיל מהלכים מטורפים. כשהוא הגיע להיות רב בפרנקפורט, היה שם 11 משפחות שומרות תורה ומצוות. 11 משפחות. זה 11 אנשים הצטרפו אליו לקהילה. זהו. לא היה יותר. אנשים פשוט לא הגיעו. כל האלפים, אלפים, אלפים של פרנקפורט, כולם היו בקהילה הרפורמית. והוא התחיל, זה 11 אנשים, זה אפס, פשוט אפס. הוא התחיל הכל מחדש, הוא הצליח להקים קהילה לשם ולתפארת. וההשפעה שלו על כל עם ישראל, לדורות עולם, היא השפעה עצומה. כל הרעיון של אגודת ישראל, ההתאגדות של יהודים חרדים, התחיל שם, באגודת החרדים שהוא הקים. גם רבי ינקב רוזנהיים, שהוא מוירינו, מה שנקרא, מועצת שדה לאתר, כותבת לקרוא לו מוירינו. מוירינו רבי ינקב רוזנהיים, שייסד את אגודת ישראל, היה תלמיד של הרב הירש. למד בריאל שולה, למד במוסדות של הרב הירש, היה תלמיד של הרב הירש לכל דבר. בית יעקב, כולל בית ינקב היושן ובנו יש ירושלים, כל הרעיון של בית יעקב הגיע מהרב הירש. הגיע משרה שנירר, הייתה בווינה, ושמעה דרשה מאחד התלמידים של הרב הירש, שדיבר דברים של הרב הירש, וכך הוא נוסד בית יעקב. ובית יעקב עצמו, בשנים הראשונות, כל המורים והמורות, היו לומדים הרב הירש. שרה שנירר עצמה נדבקה לרב הירש, והייתה פשוט יושבת ולומדת עם הבנות הרב הירש. פירוש על החומש, פירוש על תהילים, כל הבסיס של בית יעקב, התקופה הראשונה של בית יעקב, בנויה כולה על הרב הירש. זה היה הרעיונות שעליהם הוקם בית יעקב. דרך אגב, חבל שעזבו את זה. כי עדיין ברעיון של הרב הירש יש מספיק בשבילנו, עדיין בשביל יכולת להתמודד. עכשיו, שים לב, השיטה של הרב הירש מאוד 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 הצליחה. דרך אגב, הרב הירש, איך קורא לרבי יצחק אלחונן? צדיק ניסגוב וחוכם הכולל, פאר ישורום ותפארת ישראל. הוא היה גאון עצום ומופלג, הוא היה גם בלימוד, גם בתורה, יש תשובות הלכתיות, לא נשאר הרבה, אבל אתה רואה תשובות הלכתיות ממש לעניין, הוא היה תמיד חוכם אמיתי, אבל הוא הקריב למעשה, הקדיש את החיים שלו, בשביל להקים מערכת שתוכל להתמודד מול הרפורמה וההשכלה, והצליח. כי בקהילה שלו לא הייתה נשירה. הוא הצליח להקים קהילה, מתוף ריש יוד, למשך 90 שנה עד השואה, בלי נשירה. בלי נשירה, זה פשוט לא דבר, לא נתפס. אבל לא שהם היו סגורים באיזה גואטמלה. כן? הם עבדו קשה, הם למדו בכל האוניברסיטאות, את כל הלימודים, עבדו בשוק החופשי, כולם בעלי תארים אקדמיים, ויראי שומעים בתכליס. תראה את השרידים שנשארו, מוישה רוטשילד, וכל האנשים האלה, שהם היו בעצם בוגרי יהדות גרמניה. דוקטור וולך, וכל, זה אנשים שהם היו יראי שומעים בתכליס, ורופאים. והם היו אנשים חוקרים, אנשי אקדמיה, והיו יראי שמיים בתכלית. והכוח של הרב הירש היה בעצם בלהקים מערכת שלמה שהצניחה לשמר את כולה, לשמר את כל הצעירים. זה דבר מאוד 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 נדיר, מאוד נדיר. טוב, זה למעשה, יש לו גם את הגאונות העצומה שלו, דרך אגב, יראי השמיים שלו הייתה מדהימה. למשל, כשהוא קיבל נדוניה גדולה, הוא חשש, יש שם איזה בעיה של ריביס, במשהו בכסף, אז הוא פשוט תרם את כולו לצדוקה. כל הנתוניה לצדוק, הוא לא רצה להתעסק עם זה, שיהיה שושה של ריביס, ולא, העיר השומיים שלה הייתה עיר השומיים ממש, עיר השומיים בתכליס. אבל הוא הקים למעשה את כל הלימן, מאיר לימן, שחברת הספרים, גם היה תלמיד שלו. הם ראו שליחות בעצם בלבנות מערכת תחליפית לנוער היהודי, שלא יצטרך להזדקק לתכנים הנוכריים, שככה להציל את הנוער היהודי. ולתת להם גם כלים איך להתמודד גם כשהם נפגשים בחיים, עם דברים שהם מחוץ לבית מדרש ומחוץ לקהילה, שיהיה להם את הכלים להתמודד עם זה. וזהו, בנה מערכת שלמה. הפירוש של התורה מלא גם בתכנים יפהפיים, בו הוא מגדיר מה זה בעצם עם ישראל, מה זה האדם, מה התפקיד של האדם. אחד הדברים המדהימים ממש שיש בקשר לחיים של הרב הירש, זה מה שרבי יעקב רוזנאים מספר. הוא אומר שכשהוא היה צעיר, היה אז את המאבק של הרב הירש על הפרישה, של לפרוש מהקהילה המרכזית ולהיכנס לקהילת החרדים. ומאוד מאוד היה חשוב לרב הירש שההגדרה תהיה, יהודי זה שומר תורה ומצוות. כמו שלא ייתכן נוצרי אתאיסט, כי אתה או נוצרי או אתאיסט, לא ייתכן יהודי אתאיסט, כי יהודי זה לא לאום, יהודי זה דת. והיה מאוד מאוד חשוב להרביר של הנקודה הזאת, נקודה עקרונית, שאנחנו, ועל ידי הפרישה מהקהילה הרפורמית, וכפרישה מהחילוניות, אנחנו בעצם מגדירים שהמציאות, ההגדרה של יהדות היא אך ורק הגדרה דתית. אין הגדרה לאומית ביהדות. היהדות היא דת שבדרך כלל מצטרפים אליה דרך לידה, אבל זאת לא הדרך היחידה להיות יהודי, כי אפשר גם להתגייר. זאת אומרת, והיהדות היא בעצם הגדרה דתית. מאוד מאוד חשוב לעניין הזה. לא יכול להיות מוסלמי אתאיסט, נכון? אין מוסלמי נוצרי. יכול להיות ערבי מוסלמי, ויכול להיות ערבי נוצרי. יכול להיות ערבי יהודי. זאת אומרת, אם הגזע שלו הוא ערבי, ביולוגית, והאמונה שלו היא נוצרית, או... נכון? אבל יהודי בעצם באו, ופה אנחנו צריכים להבין, הרב רוזנאים מתאר שהוא ניהל מאבק, רבי יעקב רוזנאים מתאר שהוא ניהל מאבק עצום על הנושא הזה, ולא הבנו אותו. אומר, הייתי אז אדם צעיר. לא הבנה, מה האובססיביות של הרב הירש בקטע הזה? כאילו, חשוב לו, חשוב לו, חשוב לו. הגדרה הזאת, מה זה משנה? למי זה משנה? מה נפקה מיני הגדולה? אומר, עברו כמה שנים, והגיעה הציונות, והציונות בעצם באה ואמרה, יהודי זה רק לאום ולא דת. יהודי? אני יהודי, מה זה משנה? אני יהודי אתאיסט. יהודי זה כמו ערבי. לא כמו דתי, כן, נוצרי או מוסלמי, אלא יהודי זה לאום. אני אמריקאי. אמריקאי נוצרי, אמריקאי מוסלמי, אמריקאי יהודי, מה זה משנה? והם בעצם יורידו את היהודי לדרגה של לאום ולא דת. ובזה הם הרסו את עם ישראל עד היסוד. כי כל עם ישראל היה בנוי עד אז שיהודי זה דת. זאת אומרת, גם אם זה לא היה מוגדר בחריפות, אבל זו הייתה התפיסה שיהודי זה דת, וברגע שיהודי זה דת, אז אין דבר כזה יהודי שלא שומע תורה ומצוות. לא יכול להיות. אם אתה לא שומע תורה ומצוות, מה אתה יהודי? נכון, זו התפיסה שלנו בעיקרון עד היום. התפיסה החרדית. וזאת הייתה התפיסה של הרב הירש. והרב הירש רצה להוביל, בזמן שכולם עדיין היו שומרי תורה ומצוות, להוביל אותם להגדרה הזאת שהיא תוגדר בצורה הברורה ביותר אצל כל אחד. יהודי זה דת ולא לאום. ואז בעצם הוא היה חוסם את הציונות מלהיכנס לעם ישראל. זאת אומרת, הציונות הייתה יכולה אז להישאר אצל דוקטור תיאודור הרצל, שנמצא בעצם מחוץ למחנה היהודי, ולא שום דבר אחר. אבל מה שקרה בפועל, שזה לא קרה. והוא אומר, לא הבנו אותו. לא הבנו אותו, ככה אומר יותר רב רוזנאי. הוא אומר, לא הבנו אותו, לא הבנו בכלל מה הוא רוצה, לא הבנו על מה הוא נלחם. וזה לא קרה. או באותו זמן, מה שקרה, זה שפשוט יהודים, אתה יודע, המשיכו הלאה. ואומר, והרב הירש נפטר בשברון לב. פשוט נפטר בשברון לב. כי כאב לו, למה אנשים לא רואים את מה שהוא רואה בעיניים. הוא רואה את החורבן מגיע. הייתה לו יכולת צפייה למרחוק. צופה, באמת, צופן את התיכה לבית ישראל. הוא ראה למרחוק שמגיע עכשיו תהליך נורא שעם ישראל הולך לעבור. הוא הולך לעבור תהליך נורא, והנה, יש לעצור את זה, יש דרך לעצור את זה. בואו תעשו את הצעד הקטן הזה, תעצרו את זה. ופשוט אנשים לא מבינים על מה הוא מדבר, מסתכלים על קהל הזוי. עברו שנים, הרב יעקב רוזנאי בזיכרונות שלו מתאר את זה, ואומר, וואו, עכשיו אנחנו מבינים אותו. איך הוא צדק, איך הוא פשוט רצה לבנות את היהדות בצורה שהציונות לא תוכל לחדור. אבל כן, הוא מתאר את זה, שהוא נפטר בשברון לב, למה לא מבינים על מה הוא מדבר. אבל אין מה לעשות, הוא לא היחיד בהיסטוריה כנראה בקטע הזה של אנשים שיש להם יכולת צפייה למרחוק והוא רואה את הכל. למעשה הוא נפטר ב... אלא גם ישיבה הוא הקים שם, בעיקר הישיבה, הקמת הישיבה הייתה על ידי החתן שלו. הוא ניסה לכתחילה להקים ישיבה, הוא לא הספיק, אבל גם הוקמה ישיבה אחר כך. דרך אגב, על המצבה שלו, רק עם זה נסיים עם המצבה, המצבה כתוב ככה. פה נתמן רבינו הגדול, שר התורה, עטרת ראשינו, נזר תפארת ישראל. מאיר עיני הגולה, גיבור בא בגבורות, אדינינו מאירינו ורבינו מאירינו הרב רב שמשון בן מאירינו הרב רפואל הירש, פרנקפורט זצ"ל, עבד קהילוסינו, כן, אב בייזנדה קהילוסינו, טל אורות דבריו, חיי נפש בחיבוריו, אור חדש העירו פני תבל הזהירו, ואמונה טהורה לעם קודש הצהירו, ירד אל עמקי תורת אלוקינו, טוב טעם המצוות סוד חוקי בוראינו, לעינינו הזריח מופת דורנו, וקינה לאלוקיו ורב את ריבנו, ועטרה ליושנה החזיר אדוננו, ניצחו עליונים ונשבע אהרון הקודש, יום בית זך תבט, חבזיים בתבט, והובל לבית מועד לכל חי, למחרתו יום ג' חפכי תבט, תף ריש ממתת, לפוק, לפרט קטן, נפשו צחורה בצרור החיים. זה למעשה הוא נפטר, והנה מחר יוצאת שלו. הזכרנו אותו הרבה, ובעזרת השם עוד נזכיר אותו הרבה, כי יש הרבה הרבה מה ללמוד מהתורות שלו ומהביאורים שלו, שנוגע גם אלינו לדורנו, זכותו יגן עלינו.